שלום עליכם. אנחנו ממשיכים בתניה, ובפרק הראשון סיימנו בבסיס של כל מה שהאדמו"ר הזקן רוצה ללמד אותנו, שיש שתי נפשות, נכון? והנפש הראשונה שעליה כבר דיברנו היא הנפש מצד הקליפה בסדרה אחרא, והיא נקראת הנפש הבהמית, או הנפש הטבעית, נכון? והיא שייכת לכל המתחם של האנושיות, של הטבעיות, לכן היא גם מושכת למטה. והנפש השנייה, עכשיו אנחנו מדברים עליה. הבסיס של הכל הוא דברי רבי חיים ויטל, זוכר? שיש שתי נפשות בישראל, שתי נשמות. רוח מלפני יעטוף, ונשמות אני מביא. בנפש השנית בישראל, ואני מזכיר לי הנקודה בסיסית כאן היא שהמושג של שתי הנפשות והעיסוק עכשיו בנפש השנית והתיקור בו הוא כי ככל שאנחנו נפנים יותר את חלק האלוקה ממעל שבנו, נדבר עוד רגע על המושג הזה, חלק האלוה ממעל ממש, ככל שנהפוך אותו לממשי יותר מבחינתנו, אז אנחנו יותר יכולים לחיות אלוקות, יותר יכולים לחיות את המציאות הזאת. כמו שהנפש הטבעית, באופן טבעי, מושכת למטה, כמו כל דבר בעולם, כי יש כוח משיכה.
היא פועלת כבר בכל מקרה.
כוח כובד, היא פועלת. כך הנפש השנית בישראל, שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, היא גם פועלת, והטבע שלה הוא לעלות למעלה. והטבע שלה הוא להעלות את הכל למעלה, והטבע שלה הוא גם להעלות את הנפש הבהמית למעלה. אבל על כל זה נדבר לאט. ונפש השנית בישראל היא חלק אלוהה ממעל ממש. בפסוק באיוב, באיוב כתוב חלק אלוקה ממעל, זה חצי פסוק, ואחרי זה מחלת שדי. חצי אחד של פסוק. המילה ממש היא תוספת של האדמו"ר הזקן, היא תוספת של בעל התניא, היא לא קיימת בפסוק. והתוספת הזאת היא מאוד מאוד חשובה, כי בעצם מה שכתוב פה, כולנו תמיד יודעים לדבר על זה שעם ישראל הוא נצחי, ושעם ישראל הוא אינסופי, אנחנו מכירים את זה, העולם יודע את זה. אבל כמה זה ממשי אצלנו בחיים? לא רק הרעיון כידיעה היסטורית, כשחושבים על מושגים גדולים, אלא כמה זה ממשות. כמה זה ממשות שאני מאמין בתשובה שלי, שאני מאמין באלוקות שלי, שאני מאמין באינסופיות, באמת באמת שבאדם, שמפני שהיא אינסופית, היא יותר חזקה מהדבר הסופי, שדיברנו עליו מקודם. אז מצד אחד אנחנו קוראים לזה חלק אלוה ממעל, כלומר חלק אלוקה, ולא סתם אלא ממעל, ממעל בא לתאר הכי הכי ממעל, 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 כמו בעקדת יצחק, ממעל לעצים, ממעל. אבל מאידך, כמה שזה ממעל וזה נשמע הדבר הכי רוחני שיש, זה הכי ממש.
כן, כי כבר נשמע שתי הפכים, ממשות.
נשמע שני הפכים אלא, זה ממשות וזה ממעל, והרעיון הוא איך זה שני הפכים שהם באמת באמת אחד. ואם צריך להגדיר את כל מה שבתניא רוצה ללמד אותנו, בית המשפט הזה. איך החלק אלוקה ממעל הוא ממש. איך זה ברצינות? איך זה ממשי? כי אם זה ברצינות וזה ממשי, אז כל העסק הוא ברצינות. אני גם אסביר את המילה חלק, כי הרי בעצם איך יכול להיות אלוקות זה אינסוף. זה הבורא.
יש חלק.
אז יש חלק. חלק במתמטיקה זה חלק ממשהו. מצוין. אז הוא אומר, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. אמרתי לך מקודם שבפסוק באיוב כתוב חלק אלוקה ממעל ונשמת שדי. זאת אומרת, ונחלת שדי. כלומר חלק זה כמו נחלה. זה מסכן, יש לו חלק בקרקע, יש לו נחלה. נחלה זה מקום שאנשים גרים בו. וזה גם מזכיר את המילה נחל. זאת אומרת, הנחל הוא המשך של הים, הוא חלק, זה אותם מים. גם הנחלה היא בעצם, כמעט הייתי מגדיר את זה במילה שהיא תהיה יפה דווקא. כשאני אומר שיש למדינת ישראל שגרירות בארץ X, אז הכוונה היא שיש לה נציגות. טריטוריאלית זה כאילו של שטח ששייך למדינה שממנה זה בא. הדמיה קטנה. והחלק אלוקה ממעל פירושו, יש כאן אלוקות שנמצאת בגוף, שנראית אותו דבר כמו הכל. אבל זה אלוקות. זה אין סופי. בפנים, בפנים אנחנו יודעים את זה, ההיסטוריה מלמדת אותנו את זה, המציאות מלמדת אותנו את זה, אבל איך זה בא לידי ביטוי? בתפילה שלנו. איך זה בא לידי ביטוי? והבן אדם החברו שלי. איך זה בא לידי ביטוי? בארוחת הערב שלנו. זה נכון. בסדר? הנפש השנית בישראל היא חלק אלוה ממעל ממש. כמו שכתוב, הנפח באפיו נשמת חיים. בבריאה, הקדוש ברוך הוא בורא את כל הבריאה בעשייה, ביצירה, אבל הדבר המרכזי שבו כל הבריאה נברא זה במאמרות, בדיבור. בעשרה מאמרות נברא הרבה. יש דבר אחד שנברא לא במאמר, ובדי לא בעשייה וביצירה, כביצוע של המאמר, אלא בלי מאמר ובלי ביצוע. וזה הנשמה. כשבורא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, כתוב, וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. הביטוי הזה, ויפח, גם מוזכר אצלנו כל יום בתפילה. אלוקי נשמה שנתת בי טהורה, היא אתה וראתה, אתה יצרתה ואתה נפחת בי. וההסבר לזה הוא, כמו שכתוב בזוהר, מן לנפח מתוכי נפח. מתוך הפירוש, מתוכיותו, ומפנימיותו, שתוכיות ופנימיות החיות שבאדם מוציא בנפיחתו בכוח. כשאני מנשים מישהו, על 120 שנים טובות לכולם, אני לא נותן לו עכשיו את האצבע, את היחד שלי, אני לא נותן לו שולחן, אני לא נותן לו עשייה שלי, אני גם לא נותן לו נאום ארוך, אני נותן לו אותי. אני נותן לו את עצמותי, אני נותן לו את הנשמה שלי. כשהקדוש ברוך הוא נפח באפו של האדם הראשון נשמת חיים, אומר הזוהר הקדוש, הוא נפח בו את עצמיותו, את תוכיותו. מן בנפח מתוכי נפח.
זאת אומרת, בעצם שהאדם הוא אלוקות.
שבעצם הנשמה שלו היא אלוקות. אלוקי נשמה שנתת בי, תבורה היא. הנשמה היא אותו חלק אלוקה ממעל, שכשהגוף אחרי 120 שנה ינוח בקבר ובשלום ונוכל לפרק אותו חלקים חלקים חלקים, הנשמה שבה לאלוהיה. איך אומרים חז"ל באותו מדרש ידוע, ששלושה שותפים יש באדם, אבא ואמא והקדוש ברוך הוא, ואביו נותן בו את הלובש, אמא נותנת בו את העודם, וכל חלקי ההוויה של הגוף, והקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. חז"ל מתארים, תראו, מבין מה זה הנשמה. ומעלינו, מעלינו, מעלינו, כשהילד הזה, זה היה ב-20 שנה, מת, והיו שני השותפים, אבא ואמא היה השותף השלישי, ואומרים לו, שותפים, לא? הוא אומר להם שכשמחלקים שותפים, אז יש לפעמים דיונים מי מקבל כמה מהפירות. אני לא לוקח את הפירות. אני לוקח רק את הקרב של הפירות. קחו את זה, מה שאתה אומר. אני לוקח את הנשמה. נתון בגיל. זאת אומרת, בעצם האדם זה האם. כי את הנשמה אני לא יכול לשים פה רצועה. כמו את האוזן ואת האף ואת ה... ככל שהפיזיקה מתפתחת יותר, אני יכול לפרק ולהחזיר, כמו פינוקיו. אבל את הנשמה זה האם. זאת אומרת, בעצם הדבר היחיד שהוא הישות שלי זה האם. מבין? כלומר, כל אותה ישות היא הדבר הבלה. הנשמה היא אותו חלק אלוקה ממעל. כשהקדוש ברוך הוא נופח באדם נשמת חיים, אז זה עדיין באדם הכללי, באדם של כל העולם. אבל אחר כך, ועוד נגיע לזה בהמשך, לא ניכנס לזה עכשיו, נשמת אדם נקראת נשמה כללית, שכללות נשמות ישראל נובעת ממנה. לכן כשאנחנו מדברים עכשיו על כללות נשמות ישראל, אנחנו מדברים על המושג הזה של נפח צבי. וטוב כאילו שעוד צריך לחזור על המושג הזה בהמשך או פרקים הבאים. ככה דרך משל. עכשיו מתחיל לאמור על זה, כן, לפרט את זה ממש, להסביר את זה, לא כדי שזה יהיה אקדמי, חלילה, אלא כדי שזה יהיה ממשי. כך על דרך משל נשמות ישראל עלו במחשבה, ביטוי של חז"ל. אתה זוכר שאמרנו שכל העולם נברא בדיבור, ונשמות ישראל עלו במחשבה. המחשבה היא הדבר היותר פנימי שלי, כשאני רוצה לתאר את המחשבה שלי, לעומת הדיבור שלי, המחשבה מתארת את החלק היותר פנימי. הדיבור מתאר את ההוצאה החוצה. אם אין לי אל מי לדבר, אני לא מדבר. אבל אני חושב.
החשיבה היא בעצם הנפיחה?
עכשיו, החשיבה היא המוח, עוד לא. הנפיחה היא הדרך שהנשמה מופיעה. עכשיו לאט לאט. ככה הדרך משל נשמות ישראל עלו במחשבה. כדכתיב בני בכורי ישראל. בנים אתם להשם אלוקיכם. יש שני פסוקים שמדברים עלינו כבנים. האחד בנים אתם בכלל, והשני בני בכורי. פירוש, כמו שהבן נמשך ממוח האב, כך כביכול נשמת כל איש ישראל נמשכה ממחשבתו וחוכמתו יתברך. וכאן בסוגריים מילה על מחשבתו וחוכמתו, באי הוא חכים, ולא בחוכמה ידיעה, אלא הוא וחוכמתו אחד. וכמו שכתב הרמב״ם, שהוא המדע, והוא הידע וכו', כתוב שם והוא הידוע במקור, ודבר זה אין ביכולת האדם להבינו על בוריו וכו', כי דכתיב החקר אלוקה תמצא, וכתיב כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, וגומר. נעזוב לשנייה את מה שמזכיר מהרמב״ם, נחזור רגע להתחלה ונתחיל לקרוא את זה. חבל. על דרך משל נשמות ישראל עלו במחשבה כנכתיב בני בכורי ישראל בנים אתם להשם אלוקיכם. מה משמעות העובדה שיהודי מתאר את עצמו כבן? שאנחנו בנים. ומה בא לידי ביטוי היותנו בנים? בסדר? לכאורה כל העולם הם בניו. למה אנחנו נקראים בניו? כל העולם זה עמים ובני נוח והכל, ואנחנו נקראים בני השם אלוקיים. בנים אתם להשם אלוקיכם. הפסוק בנים אתם להשם אלוקיכם בא פה בכוונה, כי שם כתוב באותו פסוק, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. חז"ל עומדים על הפסוק בנים אתם להשם אלוקיכם, ונדמה לי שאין ספק שזו הכוונה כאן. שם אומרים חז"ל, בנים אתם להשם אלוקיכם, רבי מאיר אומר, בנים אתם להשם אלוקיכם, בין כך ובין כך קרויים בנים. בין חוטאים לצערנו, בין לא חוטאים, קרויים בנים. כי הבן הוא מהות. ולא סתם, אלא בני בכורי ישראל. כך אומר משה לפרעה כשהוא נפגש איתו בהתחלה. ומה בא לידי ביטוי היותנו בנים? מה זה מבטא? עכשיו ההסבר. כמו שהבן נמשך ממוח האב, כך כביכול נשמת כל איש ישראל נמשכה ממחשבתו וחוכמתו יתברך של הקדוש ברוך הוא. כלומר, כל הברואים נמשכים מדיבורו, וישראל נמשכים ממחשבתו. ובהמשך הסביר שהאבא במשל, במשל הכי אנושי, מבשרי אחזה אלוקה. זה פסוק שהוא משתמש בו המון המון בתניא, מבשרי אחזה אלוה. כשאתה רוצה להכיר, להבין על איך אפשר להבין אלוקות, אז תסתכל בבשרך. בבשרי יש הרבה בשורה. בשר נשמע תמיד, בשר. יש המון המון בשורה כשיודעים להסתכל טוב, טוב, טוב. מבשרי אחזה אלוה. ילד בא מאבא ואמא. מאבא הוא מקבל, אבא נותן את אותה טיפת הזרע, נכון? זאת הטיפה. ואחרי זה הטיפה הזאת עוברת את כל התהליך שהיא עוברת, והטיפה הזאת משתהה ברחם האימא את כל החודשים של ההיריון, ואחרי 9 חודשי ההיריון האלה בעזרת השם, היא יוצאת כפי שהיא יוצאת, עם איברים, עם ראש, עם לב, עם ידיים, עם ציפורניים, עם איברים חשובים יותר, כביכול חשובים פחות, נכון? אבל הטיפה הזאת שנמצאת במוח, זה נקרא טיפה שנמצאת במוח האב. הטיפה הזאת, טיפת הזרע, מקבלים אותה מהכוח שנקרא טיפה שבמוח האב. כשאנחנו מתארים את היותנו בנים לאבא, אבינו, אנו בניך ואתה אבינו. כשאנחנו רוצים לתאר בנים ואבא, אנחנו רוצים לתאר קשר שדומה לקשר בין בן, פיזי, מבשרי חזה אלוקה, זוכר? וקשר שבין בן לבין אביו. בן יכול להיות במצב שהוא מרוחק מאוד מאבא. זה יכול להיות אגב בעוונות, ולדעבוננו רואים את זה, זה יכול להיות מיד אחרי העיבור אפילו. הוא לא יודע כלום. אבל יום יבוא ויזדקו ב-DNA, אז את זה יקבעו לפי טיפת הזרע, ולא לפי ההשתרות. יש תפקיד לרחם, שם הרעיון הזה, החוכמה הזאת שנמצאת במוח, המחשבה, אתם יודעים למה אני קורא לזה מוח? כי המוח זה איזה מין הבלחה של מחשבה, המוח. זאת אומרת, לפני שזה בא לידי מימוש, לפני שזה בא לידי ביטוי. בתשעה חודשים של אמא, שם זה מתרקם, ושם זה הופך להיות אוזן, וזה הופך להיות אף, וזה עיניים. זה מקבל את הכוח הזה, וזה מקבל את הכוח הזה. אבל הפנים, פנים, פנים, הדבר המיוחד הזה, שבו הבן הזה יבוא לידי ביטוי, כשאני רוצה לבדוק את ה-DNA שלו, אני אמצא את הטיפה של אבא. זה נקרא הטיפה שבמוח. בהמשך אתה תראה שכשנדבר על מושגים כמו חוכמה ובינה, אז תמיד נזכור את המושג חוכמה נמשיל לאבא, לא כי אבא חכם יותר, נקיים מקרים הפורים. את החוכמה נמשיל לאבא כי זו הנקודה של הטיפה שבמוח. ואת הבינה, תבין לשאול מה זה בינה? את הבניין, את ההתבוננות, את הכוח לקחת את החוכמה ולמתח אותה לאורך, לרוחב, לגוף, לרגל, ליד. במושגים מדעיים יש חוכמה. אתה יודע מה זה החוכמה? זה הערה, איזו השראה. אומרים תינוק חכם. למה תינוק חכם? כי הוא ניתח את כל שורשי המילים. כי הוא יודע לנתח שהמילה הזו באה מהשורש הזה, והמילה הזו באה מהשורש הזה, ואפילו לא מבין שאתה צוחק עליו שאתה שואל את השאלה. הוא חכם, כי למרות שבאמת אני לא בטוח שיש לו כרגע IQ יותר ממני, לא יודע כמה זמן לדעתך ייקח לך ללמוד יפני. חמש שנים הלוואי עליי. כמה זמן ייקח לתינוק יפני ללמוד יפני? הוא יצא עם זה מהר. למה? בטוח שהוא יותר חכם ממך? לא כל יפנים, יותר יפנים מיפנים, כמו בסולי, גיימסטי. בטוח? לא בטוח. נניח שלא. אבל הוא חולט את זה בחוכמה. כלומר, אתה יודע מה זה חוכמה? זה ביטול, הוא מקבל את זה ככה. עוד בלי הפעות. אתה, ייקח לך 50 שנה ללמוד יפני, כי אתה מתרגם את זה מעברית. ואז אומרים לך, בגמה, אתה צריך לתרגם את זה. לא, אין את הסיפור הזה. לכן הוא חכם, אבל אתה מתבונן. הבנת את הבדל בין חוכמה לבינה? במשל, הבנת את הבדל בין אבא, טיפה שבמוח, ואימא, בינה?
כן, זה בעצם האיברים קוראים את האימא.
בדיוק, בדיוק. ההתרקמות הזאת מתרחשת את אימא, זו בינה. וכשאנחנו מתארים בנים ואבא כלפי הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לתאר את ה-DNA הזה, את האלוקות, את החלק אלוקה ממעל, ממש. ממש. יכול מישהו להסתכל בציפורן הזאת הרחוק ולהגיד מה זה הציפורן הזאת? זה שום דבר, זה בכלל סתם איזה מין... מה שאני אומר עכשיו היא גם הקדמה להמשך הפרק. כל הפרק יובן לנו יותר עוד רגע. אני יכול להגיד מה זה הציפורן הזאת? אני אמרתי, הלב שלו. אבל אם אני אכניס מתחת למבחנה במעבדה,
ציפורת, מה יש דימה?
ברור. ובציפורת אני אוכל לראות את זה בדיוק כמו שאני יכול לראות את זה בכבד ובלב, לפעמים יותר. למרות שהציפורת הזאת, אם אני אחתוך אותה בלילה, אתה אפילו לא תרגיש. אני כל כך מזלזל בה. מישהו פעם אמר לי שנזכרים בציפורניים רק כשהם חודרניות. כל כך לא מעניין אותי. הם גם לא נעים להגיד, הם לפעמים גם מתנועות הכי מהר החלוך. זה משהו כזה חיצוני. בעולם הקבלה הם מבטאות את המשהו שנאחז בקליפות. אפשר להבין גם למה, זה חיצוני לי. אבל מבחינה הטיפה שבמוח, הציפורן הזאת זה... ולפני שמגיעים לציפורן ומגיעים לגוף ומגיעים לאדם, שבכל זה נגיע עוד רגע, בואו נחזור למה שהוא אומר. כשאני אומר שאנחנו נמשכים ממחשבתו של הקדוש ברוך הוא, שישראל עלו במחשבה, אז אני אומר את הדבר הבא, מתקל. כשאני אומר שאני חושב, אז באמת המחשבה שלי מבטאת יותר את פנימיותי מאשר מה אני מדבר. נכון. שדיברת, הכל דיבורי. עצוב שזה קרה, אבל הכל דיבורי. חשבתי, היה פילוסוף שאמר פעם, אתה חושב משמע אתה קיים. באמת זה נכון. אבל זה ודאי יותר מי אתה מדבר משמע אתה קיים. אבל למשל, מיד אומר התניה, הוא כזה קטן שהתייחסים לממשל. כי אנחנו מדברים עכשיו על המחשבה של האדם, כדי להבין את מחשבתו של הקדוש ברוך הוא. וכאן מאוד חשוב לשים לב. מחשבתי היא הדבר הכי ניסה שלי. נכון? יש מחשבה, יש דיבור ויש עשייה. הדבר הגבוה יותר הוא המחשבה. אבל כשאני מדבר על מחשבתי, אז המחשבה הזו היא גם כן מוגבלת. לא רק כי היא מוגבלת, אלא כי המחשבה שלי, כאן הנקודה הגדולה עכשיו, המחשבה שלי היא דבר מורכב. יודע ממה היא מורכבת? כמו כל דבר בצהל, היא מורכבת משלושה חלקים. אני אגיד כמה איזה חלקים היא מורכבת. היא מורכבת, בלשון הרמב״ם, מהיודע, מהידוע ומהמדע. שלא יבלבל את המוח, נסביר את זה בלב. אם אני חושב עכשיו על אדריכלות מסוימת, על נוסחה מתמטית, על סוגיה. אז יש כאן את היודע, אני חושב. יש כאן את הנושא שאותו אני רוצה להשיג. נכון? הסוגיה. יש כאן את דרכי ההגעה. המלידה, קו החומר, הנוסחה, הדרך. אז יש בעצם יודע, יש ידוע, ויש מדע. מדע זה דרך ההגעה בלשון הרמב"ם. בסדר? בואו נשתמש רגע בלשונו, כי זו הלשון שהאדמו"ר הזקן כן משתמש בה עכשיו. יש את היודע, ואת הידוע, ואת המדע. שלושת הדברים האלה, תוך כדי שאני חושב, הם אחד. אבל בעצם הם שלושה דברים נפרדים, שאני מרכיב אותם. כשישנתי בלילה, הידוע גם כן היה. והוא לא נוצר כי אני חשבתי אותו. ואני ודרכי ההשגה הם שני דברים אחרים. לכן כל כך יפה שבעברית אני אומר, אני רוצה להבין את המושג הזה. מכיר? מכיר את המושג?
להבין.
בדיוק. מצוין. כמו שעשית עם היד. להבין את המושג זה כמו להשיג בתופסת של ילדים. זה אותו דבר. כשאני תופס אותו, נכון שבתופסת אם לא תפסת, על הפאבי, נכון, לא זה כלום, צריך לתפוס. אני שואל אותך, תפסת? לא תפסת? כלומר,
כמו שאומרים היום, תפסת.
תפסת את זה.
כן.
תפסת את זה, זאת אומרת, סימן שזה שני דברים. אני וזה. אבל זה שלושה דברים, כי זה אני וזה, והתפסת. בסדר? כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא חכם, אני מדבר על חוכמה שמורכבת משלושה דברים שלא קשורים אחד לשני, אחד וחלילה. אני מדבר על מה? על זה שהוא הכל אחד. אבל אני לא יודע להבין את זה, אני לא מבין מה שאני אומר לעצמי. כי אני לא מבין דבר כזה. כדי שאני אבין משהו, אני צריך לתפוס אותו. האמנת את היופי? אני לא יכול, את הפקק הזה, אני לא יכול לתפוס בלי לתפוס. כדי לשאול שאלה, אני צריך להבין, לתפוס, להשיג, ואז אני יכול לשאול. ברמב״ם יש ביטוי מדהים. הרמב״ם אומר, בוא תראה רגע את הביטוי שלו. הרמב״ם אומר שהוא המדע והוא היודע, כאן כתוב וכו', אתה רואה? וכו', ושם במקור, בהלכות יסודי התורה ברמב״ם כתוב שהוא המדע והוא היודע והוא הידוע. שלושת אלה שאמרו. הוא עצמו המדע והיודע והיודוע. ועכשיו הוא אומר את המילים הבאות, ודבר זה אין ביכולת האדם להבינו על בוריו. בקיצר אומר הרמב״ם, גם אם נעשה 50 פעם ככה, אתה יודע למה אנחנו עושים ככה? כי כשאני עושה ככה אני תופס את הפעם מפה לפה. אני רוצה לתפוס. זה עצמו מעין שלא מבין כלום, כשדיברתי עכשיו על המדע והיודע והיודע. כי דבר זה אין ביכולת האדם להבינו על בוריו וכו', כדכתיב החקר אלוקה תמצא. וכתיב כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. כלומר, יכול להיות שאני חושב חסד, והקדוש ברוך הוא בתורה חושב חסד. אבל החסד שאני חושב מורכב. לכן הוא גם מוגבל. לכן גם גאון כמוני מגיע לשלב שבו הוא כבר לא מבין, הוא נרדם, הוא עייף. ואז הוא מבין הכל הפוך. או אז הוא כבר חולם שהוא מבין. או אף פעם ראשונה שהוא מבין שהוא לא גרון ולא לא משנה אחר. אבל הוא וחוכמתו אחד. ודבר זה אין ביכולת האדם להבינו על בוריו. תראה, כשהרמב"ם אומר את זה, הוא אומר את זה לגבי שאלות קשות כמו הסתירות הידועות בין ידיעת השם לבין היכולת לבחור בחירה חופשית וידיעה, כל השאלות הגדולות האלה. והרמב"ם אומר את היסוד הזה, הוא אומר, השאלות שלכם חשובות, אבל תדעו לכם שאתם לא מבינים, כי הוא המודע והוא היודע והוא הידוע. ובעל ההשגות הידוע על הרמב"ם, קוראים לו הריידד. הריידד אומר על הרמב"ם דברים מאוד קשים שם, אמר אברהם, זה המחבר, יש לו שם דברים קשים. הוא אומר, בשביל מה הוא שואל שאלה אם אין לו תשובה? שישאיר את האנשים באמונה התמימה שלהם. בשביל מה הוא אומר, יש כאן שאלה, ודבר זה מאוד קשה וכו'. אתה יודע מה הרמב״ם רוצה להגיד? הרמב״ם רוצה להגיד דבר אדיר. הרמב״ם רוצה להגיד, יש שתי דרכים להתייחס לשאלה. דרך אחת אפשר להתייחס לשאלה ולתת לו תשובה. וזה מה שצריך לעשות בדרך כלל. אבל יש עוד דרך. ולבחון איתך אם יש פה בכלל שאלה. כי כדי שאני אשאל משהו, אני צריך לתפוס לו משהו. אני לא יכול לשאול, מודע נדי, שאלתי. עכשיו, אם אני אומר מילים שמדברים על אין סוף, אני לא יכול לשאול. אגב, רק בעברית, למילה לשאול יש שתי משמעויות. איזה יופי. לשאול זה to ask, מה השעה? ולשאול זה לשאול ממך ותומך את הספר. בשתי מילים אחרות זה גם עוד תקופות אחרות. אתה יודע למה? כי לשאול זה לתפוס. זה גליק. אי אפשר לשאול משהו שאני לא תופס. הרמב״ם אומר לרייבד, לרייבד, אני לא שאלתי ואני אומר אין תשובה. אני שאלתי ואני אומר, אתה הרי כל כך חכם ילד. אתה חכם מכדי לשאול שאלה שאי אפשר לשאול. שאלת פעם עם מישהו חפץ שאין? אי אפשר. בסדר? עוד מעט בחירות. נתניהו, בבחירות הקודמות, שהוא חזק תפקידים, הקודמות הקודמות, היה יהודי יקר, יש, עד מעט בני בגין. הוא יצא מהפגישה עם נתניהו ושאלו אותו, קיבל משרה שר, ואיזה תיק הוא קיבל. הוא אמר שהוא היה בפגישה, וראש הממשלה אמר לו שהוא יהיה שר בלי תיק, אבל הוא לא יודע בלי איזה תיק. זה חזק. אין טעם לדעת בלי איזה תיק, אם אין טעם. אתה לא שואל אם אין מה לשאול. למה כל זה מובא פה? איך זה קשור אלינו? כל זה קשור אלינו כי אנחנו רוצים עכשיו להגיד את הדבר הבא. תראה איזה דבר הגיוני. כיוון שאנחנו נמשכים ממחשבתו של הקדוש ברוך הוא, ומחשבתו היא אינסופית, אז אנחנו אינסופיים. אם אני נמשך ממוח האב שלי, בשר ודם, הוא סופי, ואני סופי. זאת נפשי הבהמית, זאת נפשי הטבעית. בהמית לא במובן של חיה, של אנימל. בהמית במובן של חיות, אדם. בהמה ובמה, יש פה, זה. אבל הנפש האלוקית שנופחה ונפיחה ומתוכי, כלומר, ישראל עלו במחשבה, אז גם ישראל הם אינסוף, כי מחשבתו היא אינסוף. הבנת את הרעיון? זה רעיון עצור.
אז איך ישראל כאילו יכול להם כן, יכולים להיות משהו בנפרד כאילו?
אז איך הם גוף? הנה השאלה עכשיו, איך הם יכולים להיות בנפיחורה? אם זה כך, אז הכל בוא תראה את זה הלאה. יש כאן הגעה בצד, שנדבר עליה בסוף הפרק. בסדר? היא הגעה חשובה מאוד, אבל אני רוצה פשוט לא להפסיד את הרצף. טוב? אז עוד טיפה. עוד טיפה ונעמוד בזה, למרות שהלימוד של פרק ב' צריך להיות לימוד של יום אחד בתעני היומי, אבל אנחנו נחלק אותו לשניים. אז נחזור רגע למילים האלה. ככה דרך משל. טוב? מהנקודותיים. נשמות ישראל עלו במחשבה, כי נכתיב בני בכורי ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם. פירוש. כמו שהבן נמשך ממוח האב, כך כביכול נשמת כל איש ישראל נמשכה ממחשבתו וחוכמתו יתברך. דאי הוא חכים ולא בחוכמה ידיעה. ביטוי מהזוהר. הוא חכם, אבל לא בחוכמה מסוימת, בחוכמה הידועה שאנחנו הנבראים מבינים, שהיא מה שעכשיו מדובר. אלא הוא בחוכמתו אחד. וכמו שכתב הרמב״ם, שהוא המדע, והוא היודע, וכולי, והוא הידוע. ודבר זה אין ביכולת האדם להבינו על בוריו וכולי. ובמשפט אחד אני אגיד לך, וגם אין ביכולת האדם להבין על בוריו את נצח ישראל, כי זה אלוקות. ואין ביכולת האדם להבין את כנסת ישראל, את המציאות הזאת שנקראת חלק אלוקה ממעל. מצד אחד בממשות, וזה ממעל, ממעל, ממעל.
זה עובד יותר פשוט. אני לא יכול להבין את האדם שמולי על עצמך.
אתה יודע לפעמים מי זה האדם שמולי? זה שאני רואה דברים. אם הייתי באמת מבין את האדם שמולי, הייתי אלוקות. כי האדם שמולך, כלומר האדם שמולי, זה אלוקות. זה חלק אלוקה ממעל ממש. אתה מבין לאן אנחנו הולכים עם זה? וזוהי רק ההתחלה, חכה. אף שיש רבבות מיני חילוקי מדרגות, הנה כבר הגעת לזה בדברים שהרגע אמרת, אם הכל אלוקות, אז בעצם היינו צריכים להיות שווים, היינו צריכים להיות כמו אלוקות, היינו צריכים להיות משהו כזה מסובב כל עלמין, לא יודע מה זה, אבל זה משהו כזה. ואני מכיר נשמות, שהיא כמו משה רבינו ואברהם, יצחק ויעקב, זה כמוני. אני מכיר נשמות הכי 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 גבוהות ועליונות, ששייכות בלי שאני מבין כלום על עולמות ועולמות עליונים, אבל אני מבין שהן שייכות ל-200,000 רגל ממני. ואני מכיר את המציאות. עוד לא ניכנס לפרטים, אתה יודע שבנפש, אמרנו את זה כבר, עוד לא ניכנס לזה, יש נפש ורוח ונשמה. אני מדבר על זה בהמשך. אבל כמו שיש נשמות גבוהות ונמוכות יותר, יש נפשות גבוהות ונמוכות יותר, רוחות גבוהות ונמוכות יותר. אם הכל הוא אלוקות, אז לכאורה, גם אנחנו, אבל לכאורה הכל היה צריך להיות שווה, למה יש אחד שהוא כל כך נמוך ואחד שהוא כל כך גבוה. בעצם כבר התחלנו לענות על זה מקודם בסיפור של הציפורניים והראש. הנה. ואף שיש רבבות מיני חילוקי מדרגות בנשמות, גבוה על גבוה לאין קץ, כמו גודל מעלת נשמות האבות ומשה רבינו עליו, עליהם השלום, על נשמות דורותינו אלה, בהשוואה ל... אלה שהם דורות בעקבי משיכה. כולם מכירים את הביטוי עקבת דמשיכה. אבל לא תמיד מבינים שעקבת דמשיכה זה לא רק הכוונה בעקבות המשיח או... אלא זה פשוט תיאור של כל ההיסטוריה. כל ההיסטוריה מתוארת כמו קומה שלמה של אדם. ובקומה יש ראש, ובכל הגוף, ומיים, ופנים, ולב, והכל, ויש את הרגליים, ויש את העקב. יש את העקבים. עקביים, כמו שזה נקרא. ועקבת הדמשיכה, זה כמעט כבר כשהאורייז מודיע הגעת ליעד המבוקש. אבל ככל שמתקרבים ליעד המבוקש, היעד המבוקש הוא שהאלוקות מגיעה עד להכי הכי 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 למטה, נכון? כי הקדוש ברוך הוא מתאווה שיהיה לו דירה, איפה? בתחתונים. אז לכן דורות עקבת הדמשיכה, אתה צדיק, אתה לא מבין כאלה דברים, אבל דורות עקבת הדמשיכה נמצאים הכי בג'יפה. הכי הכי בעקביים. אתה יודע קצת לסקסולוגיה? הסקסולוגים יודעים שבכף הרגל הכל נמצא. אבל מה אפשר לעשות? שזה נוגע הכי למטה. זה הכי נמוך, זה הכי מחוספס, זה הכי גס, תשווה את זה למוח, לעיניים. ואז אומר האדמו"ר הזקן, איך יכול להיות שכולנו אלוקות, אני מסתכל על נשמות משה רבינו, שנכנס בערפל ונמצא שם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה. ועל... עליי, ועלינו, ועל דורות עקבת הדמשיכה. אתה אומר לי שהכל חלק אלוקה ממעל, בדיוק אותו דבר? מה אתה מדבר? ועכשיו תראה מה הוא אומר פה. וכן, לא רק אברהם, יצחק, יעקב, משה ואני, שזה בציר אנכי, כאילו על ההיסטוריה, אלא גם באותו דור. באותו דור אני מכיר את החבר'ה טוב, yeah. ואתה רואה את ראשי אלפי ישראל, שאגב מדהים שקוראים להם ראש, כמו בגוף. Yeah. אני לא בטוח שבשפות אחרות זה נקרא כך, שפות מערביות שאני מכיר זה לא נקרא כך. אני לא קורא לראש השנה זה Head of the Year. Yeah. או לא תמיד מנהיג הוא זה Lead, אבל לא תמיד זה Head. לא משנה, Head זה יותר טכני, לא חשוב. אבל... יש ראשים, ויש גם על המאוזן, גם באותו דור. מי שנמצאים במה שאנחנו קוראים הכי בג'יפה, הכי למטה, הכי בבוץ. זה אחרי אחד. תשמע עליה אני מודיע עכשיו. לכן בכל דור ודור יש ראשי אלפי ישראל שנשמותיהם הם בחינת ראש ומוח. לכן הם נקראים ראשי, כי הם הראש, הם המוח. מה זה הראש והמוח? הראש והמוח זה כאילו... הם יונקים מהטיפה של האב,
המחשבה.
הם המחשבה כאילו, והם אלה שמעבירים את הכוח אליי. אתה מכיר את הביטוי מעשה אבות סימן לבנים, בטוח?
כן.
מעשה אבות סימן לבנים, זה לא מה שכולם חושבים שמעשה אבות סימן לבנים זה שהפירוש, שמה שעשו האבות, ווילי, גם הבנים יוצא אותו דבר. מעשה אבות סימן לבנים זה שהאבות נותנים את הכוח לבנים לעמוד במקום שהם יהיו בו, כמו הטיפה של המוח. כאילו, הקישור לאלוקות עובר דרך אברהם, יצחק, יעקב, משה, וגם בציר האיזון הוא עובר דרך ראשי אלפי ישראל, עד לאחרון, אחרון, 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 אחרון של ישראל. כלומר, אתה מבין מה תפקידו של הראש? תפקידו של הראש הוא לתת את הכוח ולהרגיש את הנקודה האחרונה בציפורן הכי קטנה. זה בעצם, כיוון שהכל, הכל, הכל, הכל אלוקות, אז הכל אחד. כלומר, מבחינה מהותית, אם נלך למעבדה, אז האחרון שבישראל זה משה רבינו, יש להם בדיוק את אותו DNA, שניהם יש להם את אותה טיפת המוח של הארץ. אין שום הבדל. אם אנחנו צריכים עשירי למניין, אין שום הבדל בין משה רבינו לבין אחרון האחרונים שאנחנו מזהים אותו כאחרון. זה דבר מדהים. שום הבדל. אם יהיו תשעה אהרון הכהן, לא יהיה שום מניין. ואם יהיו עשרה ציפורניים, יהיה מניין עם קדושה וקדיש. זה דבר טבעי. עוד מעט נצטרך לעמוד, ואנחנו בזה נמשיך, אבל רק נגמור את הפסקה הזאת ונעמוד בזה ונמשיך בעזרת השם אחר כך, מחר. לכן לכל דור ודור יש ראשי אלפי ישראל שנשמותיהם הם בחינת ראש ומוח לגבי נשמות ההמון ועמי הארץ. לכן נפשות לגבי נפשות, כמו שאמרנו שהנשמות לגבי הנשמות, ככה נפשות והרוחות, נכון? כי כל נפש כלולה מנפש רוח ונשמה, אמרנו שעוד נדבר על זה, מכל מקום שורש כל הנפש, רוח ונשמה, כולם מראש כל המדרגות עד סוף כל מנגין המלובש בגוף עמי הארץ והקל שבקלים. תראו את הביטוי. קל שבקלים, קל שבקלים זה לא סתם ביטוי של אחד האחרונים. קל שבקלים זה ביטוי לא מחמיא במיוחד מבחינת הרצינות התאומית. קל שבקלים. הכל נמשך ממוח העליון שהיא חוכמה אילאה. אתה זוכר שאמרנו שאבא זה חוכמה? אז יש את החוכמה שלי, יש את החוכמה שלו, יש את החוכמה שלו, יש את החוכמה האינסופית שזה נקרא חוכמה אילאה, שהיא חוכמה אילאה כביכול כמשל הבן הנמשך ממוח האב. עכשיו תראה כמה דברים פשוטים, שאפילו ציפורני רגליו נתהוו מטיפה זו ממש. רק איך זה התהווה? נו, על ידי שהיא יתה תשעה חודשים בבטן האב, וירדה ממדרגה למדרגה להשתנות ולהתהוות ממנה ציפורניים. ועם כל זה, עודנה קשורה ומיוחדת בייחוד נפלא ועצום במהותה ועצמותה הראשון שהייתה טיפת מוח האב. וגם עכשיו בבן יניקת הציפורניים וחיותם שם נמשכת מהמוח שבראש. כדאית בגמרא, כמו שמופיע בגמרא שם בנידה, במקום שכתוב ששלושה שותפים הם באדם, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא, לא בן בא מהאבא, עודם בא מהאימא, והנשמה, אז כתוב שם לא בן שממנו גידים ועצמות וציפורניים. וכאן הוא מוסיף גם בסוגריים איזו נקודה ככה עמוקה עמוקה, וכמו שכתוב בעץ חיים, שער החשמל, ספר של רבי חיים ויטל בתורת הארי, בסוד הלבושים של האדם הראשון בגן עדן, שהיו ציפורניים מבחינת מוח תבונה. נדבר על זה כשנדבר על ההגעה ברמב"ם, נזכיר גם את זה. אבל בינתיים נגמור רק את הפסקה הזאת. וככה כביכול, ממש כביכול, סליחה, וככה ממש כביכול. בשורש כל הנפש, רוח ונשמה של כללות ישראל למעלה, בירידתו ממדרגה למדרגה על ידי השתלשלות העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, זה מושג שלם של השתלשלות העולמות, כל הדברים העליונים האינסופיים כדי שהם יופיעו פה הם משתלשלים בעולמות, וזה נתחיל בעזרת השם אחר, מחוכמתו יתברך כדכתיב כולם בחוכמה עשיתה, נתהוו ממנו נפש, רוח ונשמה. תזכור שאת המשפט הזה ואת המוח והציפורניים אנחנו צריכים, תזכיר לי, בסדר? רק את הסיום של הדברים אני קורא. כל זה נתהווה ממנו נפש, רוח ונשמה של עמי הארץ ופחותי הערך, ועם כל זה עודן הקשורות ומיוחדות בייחוד נפלא ועצום, כמו במשל עם הציפורניים של אבא ואמא פיזית, כך גם פה, בייחוד נפלא. ייחוד נפלא זה ייחוד, אבל זה ייחוד טבעי, זה ייחוד מופלא, זה ייחוד של התו חלטנו, זה ייחוד מופלא, בייחוד נפלא ועצום במהותן ועצמותן הראשון, שהיא המשכת חוכמה אילאה. שוב, המוח העליון, כי יניקת בחיות נפש, רוח ונשמה של עמי הארץ, איך זה משתלשל, איך זה מתגלגל, ומנפש, רוח ונשמה של הצדיקים והחכמים, ראשי בני ישראל שבדורם. בדיוק בפסקה הזאת, שהיא מהפכה גדולה גדולה בכל התפיסות, היא חלק ממה שקשה לפרוץ אותו. אבל היא דבר אדיר, היא מה שתהפוך את הנושא הזה של חלק אלוקה ממעל לממשות. למשהו שיש לו כלי פעולה, לא כלי הבנה במובן של אני מבין, אלא כלי פעולה במובן של אני משיג ומשיג 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 עד למקום שממנו אני מבין שמכאן ואילך זה הכל כבר בעינה, חוכמה אילך. בסדר? אז נעמוד בזה, ומפה נמשיך לעזרת השם אחר. אשרינו!